אנחנו מסיימים עכשיו את חודש תשרי, לקראת סיום החודש, היום איסרו חג, עדיין חודש תשרי. חודש תשרי הוא כולו בעצם נקרא החג, יש לזה ראיות מפסוקים, ויש משהו, נקודה מסוימת שאפשר, שמתי לב אליה, זה מתחיל מיום כיפור בצהריים, ולאורך שמחת בית השואבה, עד שמיני עצרת ושמחת תורה. נראה את זה מכיוונים שונים, בוא ניגע בדברים. נתחיל עם דברי הגרו, הגוהן, שהיורצייט שלו גם היה בסוכות. הוא כותב, זה בפירוש באבני אליהו על הסידור, הוא כותב את המשפט הבא. שני דלתות ברא הקדוש ברוך הוא. אחד בלב השמיים ואחד בלב האדם. שני דלתות ברא הקדוש ברוך הוא, יש שני שערים. שער אחד הוא בלב השמיים, והשער השני, הדלת השנייה, בלב האדם. וכאשר הקיש בדלת התחתית ורחמיו על הבריות, איך פותחים את הדלת שנמצאת בשער השמיים? איך פותחים את לב השמיים? איך פותחים אותם? כאשר הקיש בדלת התחתית שבלב האדם ורחמיו על הבריות, נפתחו דלתות השמיים. וזהו תשובה שלמה, ממטה למעלה, למעלה וממעלה למטה. הגאון מסביר במשפט הזה, הוא מסביר את מה שמצאנו אצל מרדכי הצדיק, מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, שהאיר עיני ישראל בתורה, בן שמעי שהשמיע תפילתן של ישראל, בן קיש, שהקיש על דלתי רחמים. אז יש פה שלושה חלקים, תורה, עבודה וגמילות חסדים. נכון? העיר עיני בני ישראל בתורה, השמיע תפילתם של ישראל, והקיש דלתי רחמים. אז תפילה, עבודה, תורה, ומה זה גמילות חסדים? בן קיש, שהקיש דלתי רחמים. תפילה במקום עבודה, ובמה הקיש על, על דלת רחמים? אומר הגוהן, על דרך שאמרו חזל, ונתן לך רחמים וריחמך, המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. שני דלתות ברא הקדוש ברוך הוא. אחד בלב השמיים ואחד בלב האדם. והדרך לפתוח את דלת השמיים זה לרחם על בני אדם. המשפט הזה הוא משפט מעניין, זאת אומרת, עשיתי איזה כמו חידה לילדים, שאלתי אותם בלי להגיד להם מראש הזה הגאון מווילנה, שיש מישהו שאמר שיש שני שערים, שער אחד בלב השמיים ברא הקדוש ברוך הוא, ושער שני בלב האדם, והדרך לפתוח את השער שבלב השמיים זה על ידי לפתוח את השער שבלב האדם ולרחם על אנשים. מי אמר את המשפט? היה להם הרבה ניחושים, הגאון מווילנה לא היה אחד מהם. זאת אומרת, זה די מפתיע מהמשפט הזה. אבל כן, כך זה באבני אליהו, בתפילת חול, על ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. היינו שם. אני חושב שאפשר לראות את התהליך הזה של תשובה מאהבה, או כמו שהגאון קורא לזה, תשובה שלימה ממטה למעלה ומלמעלה למטה, זה את הנקודה הזאת גם בעבודה של סוכות ובעבודה של שמחת תורה. בסוכות יש לנו את שמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה, יש מאמר נפלא בסויד ישורים, זה כמה מאמרים, זה גם בליל בדו סוכות, אות עין, עניין עין, וגם בעניין פי ה' וגם בעניין צדיגים, אלו חוזר על זה כמה פעמים, והוא מקשר מאוד חזק עניין שקשור גם ליום כיפור. נתחיל, אני לא רוצה לסדר את זה יותר מדי כבד כשאלות ותשובות ומהלך, אז רק ניגע בנקודות וננסה לסדר אותם. יונה הנביא. יונה הנביא זה אחת הפרשות הנסתרות שיש. נראה לי שדיברנו על זה בעבר. והסיפור שם, אם לנסות מאוד לקצר, כמו שהיה מלבי מסביר את זה, עם ישראל אמור לקבל עונש. עשרת השבטים, שהם הרוב הגדול של עם ישראל, 10 מתוך 12, אמורים לקבל עונש לגלות עונש. להיות מושמדים, תכלס, הם נעלמו, הם לא חזרו עד היום הזה, מחלוקת, מגברה בסנהדרין, עתידים לחזור, לא עתידים לחזור, כיום הזה, כן, שהוא מאיר, חוזר ומאיר, או כיום הזה שהולך ולא חוזר, אבל עם ישראל, פשוט 10 שבטים נעלמים, 10 השבטים נעלמים. כדי שזה יקרה, צריכה לבוא ממלכה, שהקדוש ברוך הוא ייעד אותה לתפקיד הזה, ממלכת אשור, שעיר הבירה שלה היא נינווה, ולעשות את העבודה הזאת. בהשוואה למשהו קצת יותר מוכר לנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא השמדה על יהדות אירופה, ובשביל זה הוא רוצה שהאשור שבט אפי ומתהו בידו זעמי יהיה גרמניה הנאצית, השם ישמור ויציב. אגב, בשואה זה היה רק שליש מעם ישראל, לא 10 מתוך 12. אבל אומר הקדוש ברוך הוא ליונה הנביא, תשמע, יש לי בעיה. אני לא יכול לשלוח את אשור נינווה לבוא להעניש את עם ישראל, כשהם עדיין פגומים בין אדם לחברו. אז זאת אומרת, יהיה חיסרון. יש מקום למידת הרחמים לעכב את ביצוע גזר הדין. יש לי תפקיד בשבילך, יונה הנביא. תלך לנינווה, תחזיר אותם בתשובה מהעבירות שבין אדם לחברו, ואז אני אוכל לשלוח אותם להשמיד את עם ישראל. זאת אומרת, גרמניה הנאצית, יש שם איזה בעיה, עם איזה בן אדם לחברו שלא בסדר. לך תתקן אותם, שאני אוכל לשלוח אותם, להוציא אותם, להרוס את העולם. יונה הנביא לא רוצה את התפקיד הזה. ממש לא. נראה לי שאפשר להבין, כן, מה קורה פה. הוא לא מוכן בשום אופן לעשות את הדבר הזה. הוא קם יונה לברוח תרשיש. עכשיו, אם הוא היה מקבל נבואה מפורשת, זה התפקיד שרלך תעשה אותו, זה כובש נבואתו. הוא לא יכול. הוא חייב לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל הקדוש ברוך הוא אפילו לא אמר לו את הנבואה. הוא אמר לו שהוא יתנבא על נינווה. הוא אמר לו שהוא ייתן לו נבואה. בינתיים הוא לא נתן לו את הנבואה. הוא אומר לו, אבל בינתיים לא. ויונה לא, לא רוצה את זה. הוא מעדיף לברוח לים, להגיע למקום אחר, שהוא לא יוכל לקבל נבואה, כדי לא לעשות את התפקיד הזה. שהקדוש ברוך הוא ישלח מישהו אחר. אני לא רוצה לעשות את זה. באים ומציעים לו, כן? סעוני והטילוני על הים, תהרגו אותי. אני מעדיף למות ולא לעשות את התפקיד הזה. וכל ספר יונה בעצם מתעסק סביב השאלה הזאת, שהיא שאלה מאוד 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 קשה, שאלה מאוד רצינית, דילמה לא פשוטה בכלל המקום, הדבר הזה. אני רק אתן לכם בקצרה את הלשון של המלבים, כשהוא מגדיר את זה, הוא אומר, רק היא הייתה השגחה על נינווה בשביל ישראל, אחר שאשור אוכל להיות שבט אפו של השם לרדות בו את ישראל שנתחייבו למקום, רצה השם להשיבם בתשובה את נינווה, כדי שיהיו מוכנים למלאות גזירתו על ישראל. וגם כדי שלא יאמר המתלונן, למה תתביט בוגדים תחריש כבלת רשע צדיק ממנו? מה, רשעים מצליחים להכות את עם ישראל? לא ראוי. אז רצה השם להראות שאשור יש לו זכות יותר מישראל, שהם שמעו לדברי הנביא ועשו תשובה, וישראל יקשו עורפה משמוע. זאת אומרת, וכאשר ידע יונה, כי משליחות זה תצמח רעה לישראל, לכן חישב מחשבות בל ילך בשליחות זה, ובחר יותר לאבד את עצמו בים, משיהיה הוא המסבב רעה לישראל. הוא מביא פה את דברי אברבנאל, שזה במחילתה, שהיו צדיקים, היה אליהו הנביא. אליהו הנביא טבע כבודו של אב, ולא טבע כבודם של בנים. כי הקדוש ברוך הוא שואל את אליהו הנביא, מה המצב עם עם ישראל, מה הוא עונה לו? קנוק הנתי, לעשן צבקות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רוצה שתדבר ככה על עם ישראל. וכמו שכתוב במדרש, אומר לו, את מזבחותיך הרסו, אומר, שם אז מזבחותיך, זה שלך, מה אכפת לך? זה מזבחות שלי, בסדר. אומר, את נביאיך הרגו בחרב. אומר, אתה חי. אתה חי. אז לא הרגו את כל הנביאים. אז הוא אומר לו, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחת. אמר לקדוש ברוך הוא, זה לא הדרך לדבר עם עם ישראל. לא ברוח השם, לא ברעש השם, לא באש השם, רק כל דממה דקה. תחזור לעם ישראל, ובאבותות, בחבלי אדם המשכם, באבותות אהבה, ואנוכי תרגלתי לאפריים כחם על זרועותיו. זה הדרך שמדברים עם יהודים. אין, לא במכות. תבוא, תרים אותם, תחבק אותם, תקשור אותם עם חבלים של אהבה. זה הדרך לדבר איתם. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה פעם שנייה לאליהו הנביא, ואומר לו, מה לך אפו אליהו? והוא חוזר על אותו דבר, קנוק הנתי, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, את נביאך הרגו בחרב, ויוותר אני לא דיבק שואל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם ככה אתה לא יכול לנהל את עם ישראל, אתה לא יכול להיות המנהיג שלהם, לך, אתה חוזר, אתה הולך לעלות ברכב אש וסוסי אש לשמיים, אבל בארץ תמשך את אלישה בן שפה תחתיך, יהוא בן, את כולם תמשך תחתיך. אליהו הנביא מגדיר את זה המדרש, המחילתה, טבע כבודו של אב ולא טבע כבודם של בנים. הוא דואג לקדוש ברוך הוא. הוא לא דואג, לעם ישראל, עם ישראל אין לו בעיה לדבר רע עליהם. אבל הוא דורש את הכבוד של הקדוש ברוך הוא. יונה הנביא טבע כבודם של בנים ולא טבע כבודו של אב. הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, יש לו ציווי, זאת אומרת, אין לו ציווי גמור, זאת אומרת, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה משהו, הוא אכפת לו מהכובד של עם ישראל. הוא בשביל עם ישראל מוכן למות, מוכן גם להגיע למקום שהוא לא יוכל לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, העיקר בשביל הכבוד של עם ישראל. יונה הנביא. ומשה רבינו, אומרת הגמרא, אמר המחילתא, תבע כבודו של אב ותבע כבודם של בנים. הוא דאג לשני הצדדים. הוא גם מצד אחד מול עם ישראל, הוא עומד וצועק עליהם מייסר אותם, ומצד שני הוא גם עומד מול הקדוש ברוך הוא ומוכן שימחה שמו, מוכן שהוא ימות, העיקר שהעם ישראל ינצלו. אז יש פה את שני אחד, הוא גם תובע כבודם שלו וגם תבודה של בנים. האמת היא שיש פה שלמות מסוימת. שאם נסתכל על זה, יש פה משהו מאוד מעניין. מי, יש קשר בין אליהו הנביא ליונה? יש. קשר מאוד מעניין. כשיש 3 שנים רעב, ואליהו הנביא מגיע לצורפתה שליד צידון, כן? זה באזור זבולון, ליד צידון, וירחתו על צידון, ליד צידון, ושם הוא רואה אישה אחת. הוא הולכת, יש לה קד של קמח וצפחת של שמן. הוא אומר לה, מה זה? היא אומרת, לא, אני הולכת עכשיו להכין, זה מה שנשאר לי, קצת קמח, קצת שמן, מכינה קצת אוכל לי ולבן שלי ונמות. זהו. אומר לה אליהו הנביא, אל תדאגי, קד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר עד היום שיהיה גשם, אבל דבר אחד, תכיני לי מראש עוגה קטנה מתוך מה שיש פה, ואז תכיני לך ולבן שלך, ותראי שיש שפע. היא מוכנה, היא עושה את זה, ובאמת קד הקמח לא קלעת, וצפחת השמן לא חסר, עד היום שכך זה התקיים. תקופה קצרה אחר כך, הילד נפטר. כשהילד נפטר, בא האישה הזאת בטענה, האישה האלמנה, בטענה לאליהו הנביא, מדוע באת אליי להזכיר את אבוני? באת לפה, ועכשיו אני, עד היום אני הייתי הצדיקה פה, עכשיו אתה הגעת, זה יראת רף אחר של צדיקות, אני נהייתי מהרשעים, ולכן עכשיו הזכרת את העוונות שלי, והנה הילד שלי נפטר. אליהו הנביא מחיה את הילד הזה. הוא בא, ונכון, אלישע הנביא מחיה 2 אנשים, ואליהו רק אחד, כי הביא נא פי 2 ברוחך אליי, אליהו הנביא עשה 8 מופתים, אלישע הנביא עושה 16, כי הוא מקבל באמת פי 2, אליהו הנביא מחיה אותו. מי היה הילד הזה? יונה הנביא, כך כתוב בפרק דרב לזו. זאת אומרת, יונה הנביא הוא בעצם סוג של בן של אליהו הנביא. אליהו הנביא מחיה אותו, נותן לו חיים. הוא כבר היה מת, שואלים כבר, יש בקמוצה של הרב, יש לו עריכות על זה, איך היה מותר לאליהו הנביא לתמה את עצמו למת? הוא הרי היה מת גמור. איך הוא מתמה את עצמו למת? כדי להחיות אותו. האם כדי להחיות מותר להתאמה? כי זה האם התאומה מתבטלה? טוב, יש בזה גם, יש מי שרוצה לדון בזה, יש מה לדון. בכל אופן, אבל אליהו הנביא נותן לו חיים. זאת אומרת, יש איזה קשר בין אליהו ליונה, וזה מעניין שאנחנו רואים פה אותם בכאילו קיצוניות. אליהו הנביא תובע כבודו של אב ולא תובע כבודם של בנים. ולעומת זאת, יונה הנביא תובע כבודם של בנים ולא תובע כבודו של אב. בוא נסתכל על יונה הנביא. יש פה באמת הרבה מה לדון על יונה הנביא, וכל הסיפור הזה שהוא יורד ליפו ומגיע לקדוש ברוך הוא סוחב אותו חזרה, והוא מגיע לנינווה, ואז הסיפור של הפרק הרביעי, הקיקיון, דיברנו על זה כבר פעם, אם אני לא טועה, הקיקיון, יש את הפירוש של רבינו יוינו בקד הקמח, רבינו בחיה בן אושר בקד הקמח, על כל הסיפור הזה גם פירוש מאוד מעניין. דיברנו, נראה לי שזכרנו בעבר, אז לא נחזור על זה, אבל את הסיפור של הקיקיון גם צריך להבין. בוא ננסה להבין מה הסיפור של יונה הנביא. יש פה עוד איזה שאלה, בסדר? על יונה הנביא. יונה הנביא, רגע, זה חיובי או שלילי? מה שהוא עשה. מצד אחד, כתוב, ויהי דבר השם אל יונה, שינית לאמור, אומרים חז"ל, שינית ולא שלישית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא התגלה ליונה הנביא, ודיבר איתו פעם נוספת. זאת אומרת, הוא דיבר איתו פעם אחת, הפעם הראשונה זה לא הדיבור הזה של קום לך לנינווה, אלא סיפור שהיה לפני כן. סיפור, אגב, שמגלה לנו המון על ההתנהגות שלו, עוד רגע ניגע בזה, ואז היה את הנבואה הזאת ללכת לנינווה, אבל זהו, מאז ועלה הוא לא מקבל נבואה, וזה נשמע כסוג של ביקורת, שזה לא בסדר, שני דיבר עמו, שלישית לא דיברה עמו, ככה לא שנה מחילתה. לעומת זאת, כתוב, גם במחילתה וגם בתנחום ויקרא, שיונה עתיד להעלות את הלוויתן ולעשות ממנו סוכה לצדיקים. כך כתוב במדרש, מאוד מעניין, שהוא עתיד להיות זה שמביא את הלוויתן, הוא הרי ירד, כן, לקצבי ימים ירדתי, סגרה הארץ דלתיה ובריחיה בעדי לעולם, הוא ירד למטה, ואז את מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מאורו של לוויתן, שזה גמור בבמסרה, הנה, נכון? שנאמר, התמלא בסוכות עורו ובצלצל דגים ראשו, בירושלמי כתוב שבזכות מצוות סוכה זוכים ישראל לסוכת עורו של לוויתן. הסעודה הזאת, זה כמו שמבואר, זה עליוויתם, מלשון וילבו אליך וישרתוך, מלשון קשר, מלשון חיבור. הזוהר הקדוש, בפרש כיסאי צירי שאני תסום את א', ליוויוסון איסקרה על שם אוירייסה, על שם התורה, כי ליוויאס חיין הים לרוישךו. עוד המובעים אותו אישי השם, עוד המקי יום וסבויל. יש פה באמת חיבור מאוד חזק. בסעודת לוויתן התגלה הקשר והחיבור שיש לקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. והסעודת לוויתן. מי זה שהולך להביא את הלוויתן לסעודה? אומר המדרש, אמר יונה ללוויתן, בשבילך באתי, כך כשהוא נמצא שם, הוא אומר לו, בשבילך באתי לראות מדורך בים, ולא עוד, אלא שאני עתיד ליתן חבל בצווארך, ולהעלות אותך לסעודה הגדולה של צדיקים. ואשר נדרתי השלימה, כשאשר נדרתי השלימה, עתיד אני להעלותך בחכה ולעשות ממך סעודה לצדיקים. אז האחראי על סעודת לוויתן זה יונה הנביא. מעניין מאוד, כן? זאת אומרת, מצד אחד יש פה איזה צליל של ביקורת, נכון? שני דיבר איתו, שלישית לא דיבר איתו. מצד שני, אם הוא מקבל את הזכות להיות זה שאחראי על ה... מסיבה הגדולה, כן? היום הגדול של סעודת לוויתן, סוכת אורו של לוויתן. הסיפור הגדול הזה, זה יונה הנביא עושה. זאת אומרת, יש לו איזה כוח מאוד חזק. יש לו איזה... אנחנו קוראים את הסיפור הזה ביום כיפור אחרי צהריים, נכון? במנחה. וגם זה כנראה אומר משהו. יש פה גם עוד דבר, אם ניקח את השם שלו. השם שלו זה יונה. מה יונה מגלה לנו? אני רוצה ללכת פה עם, באמת עם ההלך של, שנמצא בסוד ישורים, בסוד ישורים, כמו שהזכרנו בכמה מקומות, וזה שיונה הנביא שמקבל את הנבואה שלו מתי? את הנבואה שלו מתי הוא מקבל? אז יש ירושלמי. הירושלמי אומר, שואל שאלה. הירושלמי שואל, איפה יונה גר? בצרפתה של יד צידון. הוא רוצה לרדת לים, אז אם הוא גר בצידון, לרדת לים הוא לא אמור לנסוע ליד יפו, נכון? בצידון יש לו ים, אותו ים שיש ביפו, כן, את הים התיכון. ואם הוא רוצה איכשהו, הוא לא היה בעכו, אז איפה? איך הוא יגיע ליפו? כך שאלה ירושלמי, שאלה מאוד מציאותית. כן? אומר הירושלמי שיונה הנביא קיבל שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש, את הרוח הקודש הזאת הוא התנבא בזמן של שמחת בית השואבה בבית המקדש. אז הוא מקבל נבואה. זאת אומרת, הזמן שהוא מקבל נבואה זה בשמחת בית השואבה. זאת אומרת, יש קשר של יונה הנביא לשמחת בית השואבה. אז הזמן שיונה הנביא מקבל נבואה. וכשיונה הנביא מקבל נבואה, זאת אומרת, יש את ה... כדי להבין את העומק של הסיפור הזה, יש כוח שנקרא יונה הנביא. אדם, צדיק, קדוש, טהור, שנקרא יונה הנביא. יונה הנביא מקבל נבואה, זה אומר שהוא מקבל להיות אחד ממוסרי התורה, הוא מקבל להיות אחד מהנביאים שמתנבאים לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא שם אותו כראש לבני ישראל. זה הנביא. כן, הנביא, בתקופות האלה ודאי. זה נבואה. עכשיו, ההתנהגות של יונה הנביא, כל המהלך שלו, זה מהלך מאוד מעניין ושונה משאר הנביאים. אני חושב אולי נתחיל באמת מהשם שלו, יונה. יונה, כן, זה... וישלח את היונה לעת ערב, כן? יונה... נוח שולח יונה, ובזוהר יש עריכות על היונה הזאת. ויש גם את הסיפור הידוע של רב חיים ברלין, שהיה הבן של הנציב, והיה מגיד שיעור בוולוז'ין, אחד הראשי וזה בוולוז'ין. ואחר כך הוא היה גם רב במוסקווה, ואז הוא הגיע לירושלים. כשהוא הגיע לירושלים הוא היה קורא את שיר השירים, והוא היה בוכה. אגב, הוא היה בוכה די הרבה בקריאות, וגם הסבן המולגי הסימנו היה בוכה, בוכה הרבה בקריאת התורה, ואחד המקומות שהיה בוכה היה אינך יפה רעייתי, אינך יפה אינך יונים, והוורט והסיפור מוכרים, רבי אריה לוין, שאל אותו, הוא לא רצה לספר, פעם אחת הוא עשה לו איזה טובה, הוא היה חייב לו הכרת הטוב, הוא אמר, אני רוצה שתשלם לי, שתספר לי למה אתה בוכה בעיניי החיונים, אז הוא סיפר לו. הוא סיפר שכשהוא היה ברוסיה בתחילת הקומוניזם, היה שם אדם יהודי שמאוד מאוד התרחק מהיהדות, היה מראשי הרודפים של היהדות, והוא עצמו הגיע פעם אחת לבקש בסתר שימולו את הבן שלו. אחרי הברית מילה, רב חיים ברלין שאל אותו, למה מלת את הבן שלך? אתה הרי כולך נלחם נגד הדבר הזה. הוא אמר, אני התרחקתי מהיהדות. אבל אני רוצה שהבן שלי, אם יום אחד הוא ירצה לחזור, שתהיה לו אפשרות. אמר רב חיים ברלין, הגמור בבא בסרה אומרת שגוזל, כן, יונה, שמתרחק מהכן, אז יש את המרחק של 50 אמה, נכון? זו השאלה של רבי ירמיה, עם רגל אחת בפנים ורגל אחת בחוץ, אבל אם הוא בקרן זווית, אם הוא פנה הצידה והוא כבר לא יכול לראות את הכן, אז זה ודאי שאם הוא לא מהכן הזה. למה? כי גוזל של יונה שמתרחק, הוא לא מתרחק עד כדי שהוא לא יראה את הכן. הוא כל הזמן הוא מתרחק, כל הזמן מסתובב אחורה כדי לראות. אם עדיין יכול לראות את הכן, אם הוא לא יכול לראות את הכן, הוא לא מתרחק. זו השאלה איך באמת איך מבינים שם את הסוגיה, אבל בכל אופן, כך הביא רב חיים ברלין. והוא אומר, אינך יפה רעייתי, אינך יפה אינייך יונים, גם במצב שהגוזל מתרחק מהכן, גם במצב שעם ישראל, רחמנא ליצלן, מתרחקים מהקדוש ברוך הוא, אינייך יונים. העיניים הם כמו הגוזל הזה של היונה, שהוא כל הזמן מסתכל אחורה לראות, עוד יש אפשרות לחזור. הוא אומר, הוא עצמו כבר ממש רחוק, אבל הוא עדיין רוצה שהבן שלו יוכל לחזור אם תהיה לו אפשרות. אינך יפה רעייתי, אינך יפה עינייך יונים. היונה הזאת שלא עוזבת את בן זוגה, היונה הזאת ששרה ומתגעגעת, המקום הזה, הכמיהה הזאת של היונה, בת כל מנהמת כיונה, זה שיר אהבה, הנהמה הזאת של היונה. יונה הנביא נקרא יונה. כי יונה הנביא זה טבע כבודם של בנים. יונה הנביא זה צדיק, נביא, שהנקודה שלו זה שעם ישראל קדושים, עם ישראל טהורים, עם ישראל צדיקים, למרות שיכול להיראות אחרת שום דבר בעולם, עם ישראל קרובים לקדוש ברוך הוא, עינייך יונים. זה הכוח של יונה הנביא. ולכן יונה הנביא מגיע ותובע כבודם של בנים. לכן יונה הנביא, כשהוא מקבל את הנבואה, איפה הוא מקבל אותה? הוא מקבל אותה בשמחת בית השואבה. כי בשמחת בית השואבה זה הזמן שבו מתגלה השמחה של עם ישראל, בו מתגלה היופי של עם ישראל, אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו. אומר, אני אצטט את הלשון של הסידי שורים. אומר, זה היה כל עסקו של יונה בן אמיתי בזה העולם. רק לתבוע כבוד הבן במסירות נפשו. ולגלות מפורש הקשר שיש לשם יתברך עם עם ישראל בעצניה. זאת ההתגלות נקראת סעודה של לוויתן. וכשהתגלה לעתיד לבוא החיבור הזה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב, זה נקרא, ההתגלות הזאת נקראת על שם יונה בן אמיתי. הוא טרח בסעודה הזאת. הוא עשה אותה במסירות נפשו, כי הוא סבל הרבה בשבילה. הצורה שלו, באמת, הצורה של יונה הנביא, זה גם, יש את הרעיון, ויש את איך אתה מבצע את הרעיון הזה. יש את הרעיון, יש איך אתה מבצע את הרעיון הזה. יש פה, אני שם לב שיש פה כמה דברים שצריך להשלים יחד, אז בסבלנות ובעזרת השם. יש נקודה של, אתה רואה את שמואל הנביא מול יונה. בסדר? ההשוואה שעשו לי שוערים עושה. הוא אומר, העולם הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתנהל ביישוב הדעת. באמת, הצורה שהקדוש ברוך הוא בוחר בעבודה בעולם הזה, זה עבודה שהוא ביישוב הדעת. הוא אומר, כמו שמצאנו בתפילת חנה שהיא מתפללת, ונתתה לאמתך זרע אנשים, אומרת הגמרא בברכה סמ"ד, מהי זרע אנשים? זרע שמובלע בין אנשים. לא ארוך ולא גוץ ולא קטן ולא אילם, לא חכם ולא טיפש, שיהיה נורמלי. המנש, בן אדם מיושב בין אנשים מיושבים. ואתה רואה את זה שגם שמואל בהתנהגות שלו באמת היה מובלע בין אנשים. אומר, אתה רואה כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו למשוח את דוד למלך, הוא עונה לקדוש ברוך הוא ואומר, איך אלך ושמע שאול והרגני? זאת אומרת, הוא עונה לקדוש ברוך הוא. הרי הרצון שלך שיהיה כבוד, כבוד השם מתגלה מהעולם הזה. אז זה לא נכון שבן אדם ילך, יעמיד את עצמו במצב סכנה, והוא יכול חס ושלום למות, ואז להסתדר. זה לא. אדם צריך לבנות את עצמו בצורה נורמלית. איך אלך ושמע שאול והרגני? והקדוש ברוך הוא נשא חן בעיניו התשובה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא, אתה לא רואה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה פעד אתה שואל כאלה שאלות? תלך וזהו. הקדוש ברוך הוא אומר לו אחרת. נותן לו עיצה. אומר, ויאמר השם, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח לשם באתי. זאת אומרת, התקבלה התשובה שלו לפני הקדוש ברוך הוא, כי השם יתברך באמת בוחר בעבודה שהיא ביישוב הדעת. ושאדם מובלע בין אנשים. לא בעבודה שלא מובלע בין אנשים, רק שהוא תמיד לגמרי במסירות נפש. יש מצבי קצה. במצבים קיצוניים דורשים מעשים קיצוניים, ואז באמת יש מקום למסירות נפש. אבל אדם לא אמור לחיות על הקצה. אדם אמור לחיות בצורה נורמלית, בצורה מיושבת, בצורה של מנוחה, בצורה של שלווה, בצורה של השקט, של יישוב הדס, מנוחה ושמחה אחר ליהודים. זה הצורה הנורמלית של חיים. אגב, גם בחור ישיבה, כן? אם טוב לו ומסודר לו ונורמלי בשבילו, אז הוא יצליח. לעומת זאת, הוא כל הזמן מסירות נפש. הוא כל יום, הוא קם בבוקר במסירות נפש, ואז הוא הולך לתפילה במסירות נפש, והוא סדר א' במסירות נפש, והוא מברך במסירות נפש. אדם לא מוסר נפש יותר מדי. יש לב מסוים, כמה אפשר למסור נפש, באמת, כן? אם אתה רוצה שדברים יתקיימו, אם אתה דבר... שאשתך לא... אם היא באמת מוכנה למסור נפש בשבילך, אבל שלא תצטרך יותר מדי למסור נפש. תשאיר את זה רק בפוטנציאל, שאם יהיה צורך, היא מוכנה למסור נפש. אבל אם תצטרך כל הזמן למסור נפש, זה לא דבר שמחזיק. עבודת השם אמיתית, עבודת השם בנויה, לא אמיתית. גם עבודת השם מסירות נפש היא אמיתית. אבל עבודת השם שהקדוש ברוך הוא בוחר בה בעולם הזה, זה עבודת השם רגועה. עבודת השם ממוצעת. וכמו שהרמב"ם מגדיר את זה בהלכות דיויס, ובעל הקדם מדבר על זה הרבה, הדרך הממוצעת, הדרך הישרה, הדרך השלישית, שלא קיצונית, לא לפה ולא לפה, למרות שיש עבודת השם מאוד מפוארת, ברוח, רעש, אש, הקדוש ברוך הוא בוחר בכל דממה דקה. מסודר, רגוע, נוח, מיושב, הגיוני, מסתדר. וכך גם הדברים יש להם קיום. אצל, ואתה רואה גם המעלה, אפשר אבל לחשוב, שזו נקודה חשובה, אפשר לחשוב שתראה, אתה צודק, אבל בעבודת השם מסודרת יוצאים בינוני. להיות צדיק, לזכות להשגות, לזכות לבאמת דברים גדולים, צריך לעשות דברים קיצוניים, צריך להתנהג קיצוני. ועל זה בעשוי דשרים מדגיש, לא נכון. אומר, אתה רואה שבזמן ששמואל הנביא קיבל נבואה, אומר, זמן השם היה, דבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפחץ. לא היה הרבה נבואה. ושמואל הנובי כן קיבל נבואה. באיזה אמצעי? בקיצוניות מופרזת? לא, בנורמליות. הנורמליות תביא אותך להשגות הכי גדולות. ואתה יכול לראות את זה גם אצל בחורי ישיבה, זה מאוד מאוד בולט. יש כאלה שהוא לומד משמר, והוא לומד ללא יום ולילה, והוא עושה 36 שעות ברציפות. כמה פעמים הוא עושה את זה בחודש? לעומת זאת יש בחור שבא לתפילה, סדר א', מתחיל סדר עיון. בזמן שהוא אמור להתחיל, מסיים אותו בזמן שהוא אמור לסיים, סדר שני, סדר שלישי, סדורים מסודרים, הולך לישום בזמן, אוכל בזמן. מי מתקדם יותר לאורך זמן? המציאות מראה שמי שחי מסודר ועושה את הדברים בלי קיצוניות, אלא בצורה מיושבת ונורמלית, בפועל מצליח הרבה הרבה יותר. זאת אומרת, זה דבר שהוא מציאותי, כי ההתמדה הזאת, שהאדם עושה את ה-12 שעות שצריך ללמוד ביום, אבל אותם הוא עושה 12, הוא מגיע לאורך זמן להצלחה הרבה יותר גדולה ממי שיום אחד עושה 18 שעות, ויום שני מתבטל 18 שעות. כן? זאת אומרת, הקיצוניות הזאת, גם הדברים לא מכילים בנפש, וגם אין להם קיום לאורך זמן, ודברים ידועים. אפילו הסוגס, אפילו המשכות של נבואה כשאין חזון נפרץ, גם זה מגיע בדרך הנורמלית יותר. אנחנו מדברים פה אבל על מי, על יוינה בן אמיתי. יוינה בן אמיתי עובד בדרך הפוכה. יוינה בן אמיתי, כשאלישו בא ואומר לו, לך תמשח את יהו למלך, הפרשה שם במלאכים ב' פרק ת', ובזה היה עוד יותר סכנה ממה שהיה אצל שמואל ודוד. זאת אומרת, ממש סכנה זה היה. בכל זאת, הוא לא מהסס. הוא הולך מיד. הוא לא אומר איך אלך, ושם יהורם בן אחאב, ומה יהיה פה. שום דבר, הוא לא עושה חשבונות בכלל. מיד הולך. הוא רץ בזריזות לעשות את הציווי של אלישה, והוא אפילו לא מבקש עיצה איך לעשות את זה בסתר כלום. וזה האופי שלו. הצורה של יונה, הצורה שהוא פועל דברים, זה מוסר נפש לגמרי. בשביל עם ישראל, בלי חשבון בכלל. ותובע כבוד הבן. עכשיו, אתה רואה שם, בפרשה, מאוד מעניין, יש לנו לפעמים שהפסוקים ככה מגלים לנו מה אנשים אמרו עליו, אבל תוך כדי יש לנו תיאור של הבן אדם. אז יש יהו, כתוב שם בפסוק, יצא אל עבדי אדוניו, ויאמרו לו, השלום, מדוע בא המשוגע הזה אליך? אז איך העבדים של יהו מכנים את יונה בן אמיתי? מדוע בא המשוגע הזה אליך? זאת אומרת, הם רואים אותו כמשוגע. הצורה שיונה הופיע בפניהם, בעיניים שלהם, מה הם ראו? שיגינה. זה מה שהם רואים. למה? פריצה של כל הגבורלות, פריצה של כל הגדרות, אין שום מסירות נפש תמידית, שלא עומדת, אין שום דבר שעומד בפניה. זה יונה הנביא. ולכן הם אומרים, המשוגע הזה, והיא אומר עליהם, אתם ידעתם את האיש ואת שיחו. זאת אומרת, כן, אתם מכירים אותו. ממש ככה. עכשיו, הנקודה היא, צריך לשים לב, זה לא שהם חושבים עליו כמשוגע כלום. ברגע שהם שומעים שהוא משך אותו למלך, אז מיד וימהרו ויקח יש יד בגדו ויאמרו מלאך יהוא. זאת אומרת, הם יודעים שהוא נביא השם. הם קוראים לו משוגע והם יודעים שזה נביא השם. כי הם יודעים שכשהוא אמר משהו, זה יתקיים. זהו, זה הקדוש ברוך הוא אמר. אבל כשאומרים משוגע זה לא אלבון, אלא פשוט הגדרה של סגנון התנהגות. הסגנון ההתנהגות שלו זה בצורה כזאת, של בלי גבול בכלל. כי הם מכירים אותו שהוא היה הולך תמיד בגודל מסירות נפש. עכשיו, בזה העולם, נכון? הקדוש ברוך הוא לא בוחר בזה, אלא בסדר של העולם, בדברים מסודרים. שמחת בית השואבה, זה הזמן שבו יונה הנביא מקבל נבואה. מה זה שמחת בית השואבה? בשמחת בית השואבה מתגלה הקשר שיש עם הקדוש ברוך הוא, עם עם ישראל בעצניה. ופה יש נקודה שהוא מביא בשם ה... בשם האיש ביצר, אני לא זוכר אם זה האיש ביצר או רבי סיינקר, אבל הקודמים לפניו באיש ביצר, שפרשו את הדברי חזל בסוקה, שמבלעי מכנסי כהנים ומהם יניהם, מהם היו מפקיעים ובהם היו מדליקים. זאת אומרת, את הנרות שהיו מאירים בשמחת בית השואבה, היו מכינים דווקא מהמכנסיים של הכהנים, מהמיינים, מהאבנטים. זאת אומרת, יש משנה מלך, מה היה מהכהן גודל ומה היה מהכהן אדיוט, ובסדר, יש בזה עריכות, יש ירושלמי. יש בזה עריכות, באמת עריכות. אבל בכל אופן, ממכנסי כהנים מהם היו מפקיעים, ובהן היו מדליקים, ולא היה חצר בירושלים שלא הייתה מאירה מאור שמחת בית השואבה. מכנסיים של הכהנים. כשהתורה מדברת עליהם, היא אומרת בשביל מה הם נועדו לחסות בשר ערווה. זאת אומרת, זה בגד שהוא בגד של צניעות. הוא בגד של צניעות. יש סיפור, אני לא יודע כמה ראוי לספר אותו, אבל יש סיפור, נראה לי שלא מופיע כל כך בספרים, שרמותחה בנט היה ידיד נפש של החתם סופר. החתם סופר ורמותחה בנט היו ידידים מאוד מאוד קרובים. ויום אחד ישבו ביחד, והתלמידים של רמותחה בנט היו הולכים עם ציצית ענקית. ואז רמותחה בנט אומר לחתם סופר ש... תראה את הקדושה של הבחורים האלה. ותראה את הציציות הגדולות. אמר לו חתם סופר, בגדים חיצוניים לא רואים קדושה. על הבגדים הפנימיים אפשר לראות קדושה. זה פחות או יותר המילים שהחתם סופר אמר. כשאנחנו מדברים על המכנסיים של הכהנים, בהם להדליק. זה כאילו בגד הצניעות, זה בגד שהוא לא משהו שאיתו אנחנו נדליק את הנרות של המנורה, זה לא הציצית הגדולה שלה בחוץ. מה שקורה פה זה משהו עמוק שמתגלה בסוכות, בשמחת בית השואבה, מבארים באיש ביצה, שמבלעי מכנסי כהנים רומז על דווקא על המכנסי בד האלה, מהם היו מפקיעים ומהם היו מדליקים. לא היה חצר בירושלים שלא הייתה מאירה מאור בית השואבה, היינו שהיה מפורש בכל נפש מישראל, בשמחת בית השואבה התגלה שאף יהודי אף פעם לא חטא. אף יהודי אף פעם לא פגם. בשמחת בית השואבה באים ולוקחים את המים שנמצאים למטה ממי השילוח, ושואבים אותם, ומעלים אותם, ומנסחים אותם על גבי המזבח. זה מים התחתוינים. זה משהו שנראה שהוא נפרד מהקדיש ברוך הוא. זה משהו שנראה שהוא נמצא במקום אחר לגמרי. נכון? זה לא ישבו בסוכה, אבל בהות אלוהים מבעת. עדיין יש פה שברון לב. עדיין אין ייאוש. והמצב הזה, בו יהודי למרות של... נראה שהוא לא עשה מה שצריך, ונראה שהוא לא נמצא במקום של קדושה ושמירה וטהרה כמו שהוא צריך להיות, אבל עדיין יש לו את ההשתוקקות, את איזו פניהם וביקשו לעלות, מבכי נהרות חיבש, מבכי אויברי במעיין הבוכו, אויברי בעמק הבוכו, מעיון ישיסו, מהדמעות שהם בוכים. אף ברוכיס מהיית המוירה. אף ברוכיס יית המוירה, מהמקום הזה שבו האדם נפל, אבל עדיין מתגעגע לעלות, שזה שמחת בייסה שוי איבו, זה שמחה הגדולה, שהמים האלה עולים ומתנסחים על גבי המזבח, וזה לשם יש עריכות גדולה מאוד בזה, גם במאמרים של יום כיפור, על לעשות טהרת מקווה, ושזה מים עליון ומים תחתונים, וגם בימים האלה, ההויד שמתגלה על ידי הניסוך המים דווקא, ומלילה מתגלה שלא היה פגם חס ושולם בשום פעם אצל עם ישראל. עד שהיה בכוחם לומר, אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו. מה היה בילדותינו? היה הרבה שטויות בילדותינו. אבל בשמחת בית השואבה מתגלה, וזה כמו שהרבי סיינקר מסביר, בשמחת בית השואבה מתגלה, שאשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו, שנתברר גבי כל נפש ישראל, ההתקשרות שהיה לו עם השם יתברך, אך בעת בחזותו. הוא מעריך בזה מאוד, הסיד השורים, ולא נקרא לזה... מה שנקרא אחד הרעיונות העמוקים של איש ביצע הרעיון הזה, וזה נמצא הרבה בספרים. אבל מה שקורה בזמן הזה שהיא, ומגיע זמן כזה, שמתגלה שהגעגוע והכיסוף והבכי וההשתוקקות של יהודי לעלות ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, למרות שאולי במציאות החיצונית נראה שהוא נפל, האמת היא שיעקב אבינו בו שולם עיר שכם, למרות שנראה שפגמו לו בנצח והויד, שנפגם לו הרגליים והוא שהוא צולע על ירחו, ואותו רושה ברומא חוגג עד היום הזה, כן, בפנימיות ובחיצוניות, כמו שמובא בגמרא בעבודת זרה, האיש החיגר שנוסע על גביו את האדם השלם, שלבוש בקרקיפילו איש לרבי שמואל ובבגדים של אדם הראשון. הנה הוא צולע. והאמת היא זה לא, זה מתוקן מיד אחר כך. כי אם זה רק חיצוני, זה לא פנימי. בפנימיות, כמו שהלשם מסביר בהרחבה, יעקב אבינו לא נפגם בכיעור זה, הוא יצא מנצח גמור. אבל חיצוני יכול להיראות לזמן קצר שאולי יש יהודי שלא מושלם. שלא באמת קשור לקדוש ברוך הוא. אבל שים לך את זה שאיבו. מים התחתונים, הבכי שלהם, הם מתנסחים על גבי המזבח. השמחה הנפלאה הזאת. זה מתגלה שכל היהודים קדושים, כל היהודים שמורים, כל היהודים טהורים, כולם קשורים לקדוש ברוך הוא. מי חוגג שם? מי מקבל נבואה ביום הזה? יואי מהנובי! טוב הקבועים של בונים! הוא בא ומגלה שעם ישראל תמיד קשורים לקדוש ברוך הוא. הוא זה שיביא את הלוויוסון. בחכה הוא עלה, כן? הוא מביא את הלוויתן, קושר אותו ומביא אותו, ומגלה ונותן סעודס לוויוסון לבני ישראל לגלות שיהודים תמיד היו קשורים, תמיד התלוו אל הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא, דווקא בזמן הזה, גם באוילומה הזה, בשמחה זה שאיבו, נבחר יוינו בן אמיתי. שלגלות את הנקודה הזאת, שגם באיס פחזוסה, גם אז יש קשר של הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל, וזה דווקא יונה בן אמיתי. התימולי בסוג הסוי, אוי רוי, טוב, זה אפילו שזה נראה שדוג עם פריצה ולוויוסון, ונראה ש... יש... נראה כאילו כביכול, יש איזה חיסרון. זה קורה בהתגלות של זמן שמחוסנו. ההתגלות של זמן שמחוסנו. שמחס בייס אשר יאיבו. יוינו הנובי. האמת היא... תעשו את החשבון, תראו שבאמת המון המון, כל הדברים האלה מתחברים ביחד למהלך אחד, תחשבו את זה, כל העניינים, כל הפרטים מתגלים, מתחברים יחד למהלך אחד בעניין הזה. איך עושים את זה? איך אנחנו מגלים את הכוח הזה של זה שאיבו? אז זה גם כן, הסידישורים אומר, ששים לב שזה זה שאיבו לא היה אוכל, לא היה שתייה, מה היה? יהודים ביחד. התחברות של יהודים ביחד, כשיהודי רואה את הטוב שבשני, כשיהודים מתחברים ביחד, זה מביא את הכוח של שמחס בזה שאיבו. פה מתגלה הטוב הכבודם של בנים, אין טבע כבודם של בנים רק על עצמי, טבע כבודם של בנים זה על כל עם ישראל, כן? פשוט, לא צריך אפילו לומר את זה. כן? אם אתה טוב הכבודם של בנים, אתה בא ואומר, ריבוני של עולם, תראה את הילדים החביבים שלך, תראה את הילדים הקדושים שלך, תראה את הילדים המתוקים שלך, זה לא תראה אותי, 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 אני. זה עם ישראל, זה הילדים שלך, זה כל עם ישראל יחד. שמחה זה שאיבו, זה זמן של כולם ביחד, מתחברים בשמחה יחד, מהחיבור של עם יהודי ליהודי. דופקים על הדלת שבלב של האדם, ונפתח הדלת שבלב השמיים. היקי שלדל צי רחמים. המקום הזה שמרחם על הבריאה, שמתחברים יחד, מגלה את העומק ואת היופי של עם ישראל. קוראים את זה באמת ביום כיפור, במנחה. ויכול להיות שזה גם הסיבה, כדי לעורר את הכוח של יוינו הנובי. האמת היא שבסדישורים יש מאמר נפלא, שהוא אומר שיוינו הנובי הוא בעצם השלמה של אליהו הנובי. מה שהיה לאליהו הנובי בעומק הלב, רק לא התגלה, נמצא אצל יוינו הנובי בגילוי. טוב, וזה באמת מאמר רבצורי, גם מדבר בהרחבה על העניין הזה של אבות ובנים, וצריך ביור בפני עצמו, לא... באמת לא נשלים הכל עכשיו. אבל אני רוצה עכשיו להגיע ללושוין שיש אצל רבי רוחם. במאמרים של רבי רוחם, לשמחת תורה, הוא מדבר באמת על הנקודה הזאת מאוד מאוד בחריפות. מצד מוישה רבינו ומצד בכלל אשריכם ישראל. אם תשימו לב, יש את הנקודה הזאת שאנחנו מזכירים חטאים לזכות בשמחת תורה. בתפילת גשם, נכון? מה אומרים? זכור מושוי בתיבת גומה מן המים. נמו דלו דלה וישקע צון מים, סגוליך עם ישראל עת צמאו למים, מתי שהם צמאו למים? על הסלע אח ויצאו מים. אנחנו מזכירים, בצדקו חום חשרת מים, בזכות זה שמשה רבינו היכה על הסלע, תיתן לנו מים. אז כולם שואלים כבר, זה זכות, הרי, על זה משה רבינו נענש. אז באמת יש כמה וכמה תירוצים. אז יש גם בפיוט הארוך, שאני לא יודע אם כולם אומרים, אבל יש שם בלשון, אוצרו המלא, כן, הצרה של השם, שהוא מלא מגשמים, מזיעת כיפת דוק, מהכיפה של השמיים שיורד מהם זיעה, כאילו מים, מים המציית מי מלא, כן, תביא פה לארץ מים, לגי לארץ מעקרי שור תמלא. לארץ של מעקרי שור, מי זה מעקרי שור? שמעון ולוי שברצונם יקרו שור, שיעקב אבינו כועס עליהם, שברצונם יקרו שור, תמלא את ארצם. זאת אומרת, באת להזכיר שאתה רוצה שהם יקבלו גשם או שלא יקבלו. יש מקום בשמחת תורה, בזמן שעם ישראל מתחברים יחד באהבה, וזה גם הצורה של שמחת תורה, שעם ישראל יחד, ומגלים את היופי והפרל של עם ישראל, שאפילו דברים שנראים על הגוון ועל הצורה החיצונית, שיש פה איזשהו חיסרון, גם הם זכות לטובה. בואו תראו את המאמר של רבי רוחם. רבי רוחם מדבר על זה בכמה ביטויים. הוא מתחיל גם בהתחלה, יש לו על מוישה רבינו, על המעלה של מוישה רבינו, שהאהבה עצומה שלו לעם ישראל. הוא אומר, מוישה רבינו, ויראו השם את כל הארץ. הוא מראה לו כל המאורעות שעתידים לקרות לישראל עד שיחיו המתים. אומר רבי רוחם, מה העניין? אומר, אבי מלך אומר, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, עד כאן רחמי אהבה לבן. כן, זה הוא אוהב עד דור שלישי. אבל האהבה של מוישה רבינו לעם ישראל היה עד סוף כל הדורות. הוא רוצה לראות באהבה שלו בלי שיעור וגבול, הוא רוצה לראות עד סוף כל הדורות. יש מאמר בשביל רבי רוחם, זה המאמר שנקרא אשריכם ישראל. המאמר הזה אומר, האוילום, הציבור טועה, שחושבים שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל בגלל המעלה של האומה הזאת. אומר, האמת היא שהאהבה של הקדוש ברוך הוא לא תלויה בשום סיבה וטעם. אהבתו יתברך היא אהבת אב לבנו. אבא לא אוהב את הבן שלו כי הוא יפה או כי הוא טוב. רק ההפך, בגלל שהוא אוהב אותו, הוא רוצה שהוא יהיה טוב ויפה. כך היא אהבת הבורא יתברך אותנו, לא תלויה בשום טעם. חביבין ישראל שנקראו בונים למוקרים. היסוד הוא אהבה. אין שום סיבה ואין טעם למה הם נקראו בנים. כל התורה והמצוות, הכל נלקח ויוצא ממה שחביבין ישראל. אהבס אוילום בייס ישראל, עמכו אהבתו. ומכוח זה, תורה ומצוות חוקים משפטים אותנו למעלת. האהבה, יסוד האומה הישראלית. אני מצטט הלשון שלו. אשריכם ישראל. אשריכם ישראל, אשריכם ישראל, כי בחר בכם כל. אומר מה, הרמב"ן מאיר, לא מרובכם מכל העמים חשק בכם, כי מאהבת השם אתכם. אז הוא לא הזכיר את טעם הבחירה, כך טוען הרמב"ן. אומר, בחר בכם, למה בחר? הוא לא מסביר. אומר רבי רוחם, התשובה היא כי אהבת השם יתברך אותנו לא תלויה בשום דבר. לא במעלות שלנו ולא בשום סיבה, אהבה. אשריכם ישראל. משה רבינו מברך את עם ישראל, סמוך למיטתו, אם לא עכשיו אי מתי. אומר, משה רבינו מוכיח את עם ישראל כל החיים שלו. אנחנו, מה הוא בא ואומר? לא שמעו מן הרבה שבחים, שמעו מן הרבה ביקורת כל החיים. נראה, אשריך ישראל מחמוך עם נושב השם. אומר רבי רוחם, כל התורה היא משפט. יש שכר על מצוות ועונש על עבירה. ואם עברנו עבירות, אז מה מועיל לנו אם אנחנו עם נושב השם? אומר, אבל באמת אין סתירה. כל התורה היא משפט, אמת. אבל הסוד האומה היא אהבה. אהבת אב לבן. אם הבן לא מצליח בדרך הזאת, אז האבא מדריך אותו בדרך אחרת, עד שסוף סוף הוא מצליח. ככה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. ולכן, אשריכם ישראל. ממשיך רבי רוחם. אומר, בלי זה היה לנו קושיה גדולה. איך נזכה לימות המשיח בדרך משפט? איך יבוא משיח באבונותינו הרבים? אבל סוד האומה היא, שעם נוישה בהשם, מקהיל קומויכו, נויסי אובוין ואויבר על פשע לישי איריס נחל אוסוי. ובואו תשמעו, זה המילים כתבו את זה במאמרים של רבי רוחם ביידיש. ווס מיר זיינן, זיינן מיר, אובר אידן זיינן מיר. מה שאנחנו, אנחנו, כן, אנחנו, מה שאנחנו. אבל יהודים אנחנו. אשריכם ישראל. אומר, חזל אומרים, ממשיך רבי רוחם. זו שיחה פשוט שכתבו אותה כמו שהוא אמר, כן, בשמחה סתרה. אומר, חז"ל אומרים, כל 40 יום שעשה משה למעלה, היה למד תורה ושוכח, למד ושוכח, עד שנתן לו הקדוש ברוך הוא את התורה במתנה. מתנה זה גדר אחר, זה מתנת חינם, בלי סיבה, בלי טעם. כל כך צחה ומצוחצחה היא תורתנו הקדושה, עד שמוישה רבינו לא יכול לתופסה, כל עוד שאתה נלמדת רק מצד מעלת המקבל, עד שנתן לו הקדוש ברוך הוא מתנס חינם, מתנה. לא תלוי במעלת המקבל. ולכן בטוחים אנו, בטוחים בתכלית, ואנחנו צריכים, לא צריכים שום מעשה, רק לפתוח את הידיים ולומר, תן לנו, ומיד ישפיע עלינו שפע ברכות ממעיינות בלי תכלית. אשריכם ישראל. אומר, כל כך בנקה להשיג את התורה. אומר, המינים, האפיקורסים סוברים שהתורה קשה, והמצוות קשות, אבל באמת הכל אפשר להשיג בקלות הכי גדולה. אשריכם ישראל. אומר, הקלות להשיג את התורה היא כל כך גדולה, כל התורה ומצוותיה, ציוויה, זרותיה, הם רק גפרורים להדליק את האש בנשמת עם ישראל. האש כבר נמצאת. צריך רק גפרורים להוציא לאור. האומה הישראלית מלאה אור ואש. וכל התורה ומצוותיה והמעלות, רק גפרורים הם לנשמת כלל ישראל. אשריכם ישראל. הוא אומר, ואם תורה ומצוות, מידות ומעלות, שהם דברים גבוהים ונכבדים, בלתי תכלית, הם רק כמו גפרורים לנשמה של יהודי, אז נבין מזה כמה, מה זה הנשמה של עם ישראל? אשריכם ישראל. אומר, התורה היא מורשה לנו, כן? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. חז"ל אומרים, כל העוסק בתורה ולפני עם הארץ, כאילו בועל ארוסתו בפניו, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. אומר, כל אחד, אפילו עם הארץ שלא למד מעולם, יש לו גם כן חלק בתורה. הלימוד הוא גם דבר צדדי לתורה שנמצאת בלב של יהודי. הוא מביא פה את הסיפור עם ראש הקהילה סיאנאי. גם עם הארץ יש לו חלק בנשמת ישראל, יש לו חלק בתורה. יסוד החג הזה של שמחת תורה זה התעכבו עמי עוד יום אחד, קשה עליי פרד אתכם, סוכד אפילו נעמד בייס, רשי על התוירו. היסודו הוא אהבת השם אותנו. ועכשיו שאנחנו נפרדים ממנו יתברך, עוד נשיקה אחת וחיבוק אחד איתו. אנחנו שמחים על הסליחה והכפרה שהוא נתן לנו בימי הדין הנוראים, ועל כל האהבה שהוא נשק אותנו בחג הסוכות הקדוש הזה. השמחה הגדולה, ומתפללים על זה שנזכה בשנה הבאה לעמוד באותו מצב הגדול הזה, כמו היום, ויחיה אותנו, וישפיע שפע ברכות עלינו, שנעשה כולנו אגודה אחת לשבחו ולגדלו, אשריכם ישראל. ממשיך ואומר, והוא מה שאמר משה חיים לוצאתו, רמחל, אף אם חטאת הרבה, בני, אל תתייאש, כי מזרע ישראל אתה, והשם יצליח דרכך. הם מציינים פה את המקור לרמח"ל שאומר בדעת תבונה סימן קוף סמך, שיש לכנסת ישראל שורש של קדושה שהיא כללית לכל האומה הקדושה מצד היותם ישראל ואפילו לרעים שבהם. והוא אומר, זה תפילת אחד הראשונים שהתפלל, הרבה פעמים פשעתי וחטאתי ונחמתי רק שמזרע ישראל אני, מזרע אבות אברהם וכו'. כי אהבת השם אותנו תלויה בלא דבר, רק הוא אוהב אותנו ומיטיב לנו בכל מצב שיהיה. אשריך ישראל. הוא ממשיך ואומר שזה גם היכולת להוואי בישור מלך, כשקצת אנשים אפילו, וזה חשוב אולי לעניין שאנחנו רוצים להוציא פה. הוא אומר, הקלות להשיג תורה. הוא אומר, יש מקרא מפורש, שאי אפשר לחלוק עליו, והיא בישור מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שיטי ישראל, אומרים חז"ל, ראשי שנת ז' עמד א', אמר הקדוש ברוך הוא, רצוני שתמליכוני עליכם. איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? במה נעשה את זה? והיא בישור מלך, כמו צבאות המלך, אשר אך מעט צבא עומדים יחד, לא צריכים הרבה, ניכר מלכות. ציבור אחד של עם ישראל מתאסף, ויהי בישורון מלך. בהתאסף ראשי עם, כל כך קל הוא להשיג מלכות הבורא. אשריכם ישראל. עוז נדברו יראי השם משל ראייהו, ויקשב השם ישמע. לא כתוב מה הם מדברים, מה הם אומרים, מה היצא הם בשביל. יראי השם, מדברים, מתכנסים יחד. יהודים באהבה ביחד, ויקשב השם וישמע. אשריכם ישראל. ועל אחת כמה וכמה... בחורי ישיבות, שהכלל ישראל מפריש אותם, להיות עוסקים רק בעבודת השם. כמה נפלאה הקלות להשגת התורה הקדושה. כמה גדלו זכויותינו, אשריכם ישראל. דרי בשטר זור אלפן, כותבים את זה במאמרים ביידיש. מירזון זיך דו טרף מאיבר היור. מדיזל בפנימר. ומירזון ניטפר שם דבר אין אף מדרפר דו צוויתה. ומירזון אשריכם ישראל. אומר, השם יתברך יעזור, שנזכה להיפגש שנה הבאה, עם אותם פנים, ולא נתבייש אחד מהשני, ונאמר יחד, אשריכם ישראל. זה מאמר של רבי רוחם, זה לא הסגנון הרגיל של המאמרים שלו, זה מאמר שהוא אמר בספרסטריה, והתלמידים שלו מתארים את האש להבה שהלכה שם, זה הפילי פלאים. אבל אני חושב שיש פה נקודה שאנחנו שמים לב, גם בשמחת תורה, וגם בשמחת בית השואבה, וזה מתחיל כבר מקריאה של יונה. הדרך בה אנחנו מגלים את הכבודם של בנים, הדרך בה אנחנו מגלים את היופי של מלכות השם על עם ישראל בכל מצב, זה על ידי ההתאחדות שלנו יחד. כשאנחנו מקישים על הדלת של הלב ומתחברים יחד באהבה, מתמתק הכל, ואפילו דברים שהיו נראים שליליים מתגלים כחיוביים, מתגלים כמצוות, מתגלה כרצון השם. ויונה הנביא מגיע, מקבל נבואה ויוצא לתבוע כבודם של בנים, תובע כבודם של בנים. יש הרבה מה לדבר על יונה הנביא וכל הסיפור, וטובה זמנית וטובה קבועה, יש באמת הרחבה גדולה, כל הסוגיה הזאת היא סוגיה גדולה. אבל הגילוי של מה שקשור אלינו, זה קראת הסוכת אורו של לוויתן, שמתגלה הליווי של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, והקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה על ידי החיבור של כולנו יחד, דלתות, דלת שבלב של האדם, והדלת שבלב השמיים. אשריכם ישראל, הקדוש ברוך הוא יזכר אותנו בקרוב.